אנחנו ביום שני לפרשת במדבר, פרק א', פסוק ח'. אחרי שלמדנו אתמול שהיה ציווי שצריך למנות את כל בני ישראל, לעשות מפקד, אז כאן התורה מפרטת את המספר של כל שבט ושבט. והיו בני ישראל, והיו בני ראובן בכור ישראל, תולדותם למשפחותם לבית אבותם, במספר שמות לגולגלותם, כל זכר מבין 20 שנה ומעלה, כל יוצאי צבא, פקודיהם למטי ראובן, 46,500. לפני שאנחנו נעבור את כל המספרים של כל השבטים, רק הערה כללית שרואים דבר מעניין, שהמספרים של כל שבט ושבט תמיד מתחלקים בקבוצות של 50. אפשר לחלק את זה ב-50 ואין יתרה. יש, לא מצאתי הסבר למה, אבל יש הרי מושג של שרי 50 שהיה בעם ישראל, ומצאנו גם ש-50 זה מספר חשוב, כמו שרואים אצל אדם שרוצים לומר שהוא זקוק להרגלים שהיו לו בעת עשירותו, שם כתוב את הסגנון 50 איש רצים לפניו. יש איזו חשיבות במספר 50, רואים שכל השבטים מחולקים במספר 50.
אבל שיכול להיות שהיו עוד 11
או 13. סוג חב ב', לבני שמעון, תולדותם למשפחותם לבית אבותם, פקודיו במספר שמות לגולגלותם, כל זכר מבין 20 שנה ומעלה, כל יוצאי צבא, פקודיהם למטי שמעון, 950,300. לבני גד, תולדותם למשפחותם לבית אבותם, במספר שמות, מבין 20 שנה ומעלה כל יוצאי צבא, פקודיהם למטי גד, 540,650. לבני יהודה, תולדותם למשפחותם לבית אבותם, במספר שמות, מבין 20 שנה ומעלה כל יוצאי צבא, פקודיהם למטי יהודה, 470,600. לבני יששכר, תולדותם למשפחותם לבית אבותם, במספר שמות מבין 20 שנה ומעלה כל יוצאי צבא, פקודיהם למטי יששכר, 450,400. לבני זבולון, תולדותם למשפחותם לבית אבותם, במספר שמות מבין 20 שנה ומעלה כל יוצאי צבא, פקודיהם למטי זבולון, 750,400. לבני יוסף, לבני אפרים, תולדותם למשפחותם לבית אבותם, במספר שמות מבין 20 שנה ומעלה כל יוצאי צבא, פקודיהם למטי אפרים, 40,500. לבני מנשה, תולדותם למשפחתם לבית אבותם, במספר שמות, מבין 20 שנה ומעלה כל יוצאי צבא, פקודיהם למטי מנשה, 230,200. לבני בנימין, תולדותם למשפחתם לבית אבותם, במספר שמות, מבין 20 שנה ומעלה כל יוצאי צבא, פקודיהם למטי בנימין, 530,400. לבני דן, תולדותם למשפחתם לבית אבותם, במספר שמות מבין 20 שנה ומעלה, כל יוצאי צבא, פקודיהם למטי דן, 260,700. לבני אשר, תולדותם למשפחתם לבית אבותם, במספר שמות מבין 20 שנה ומעלה, כל יוצאי צבא, פקודיהם למטי אשר, 140,500. בני נפתלי, תולדותם למשפחתם לבית אבותם, במספר שמות מבין 20 שנה ומעלה, כל יוצאי צבא, פקודיהם למטי נפתלי, 350,400. אלה הפקודים אשר פקד משה ואהרון ונשיאי ישראל, 12 איש, איש אחד לבית אבותיו היו. והיו כל פקודי בני ישראל לבית אבותם, מבין 20 שנה ומעלה כל יוצאי צבא בישראל, והיו כל הפקודים 600,000 ו-3,000 ו-550. והלוויים למטה אבותם לא התפקדו בתוכם. עכשיו, זה שהלוויים לא התפקדו בתוכם, זה אנחנו רואים מכך שכשמשה רבינו קיבל את הציווי בתחילת הפרשה בפסוק ה', ואלה שמות האנשים אשר יעמדו איתכם, והיה רשימה של כל השבטים, שבט לוי לא הופיע שם ברשימה, אז מכיוון ששבט לוי לא הופיע ברשימה, הבין משה רבינו שאת שבט לוי לא צריך למנות, כי לא נתנו לו פה לרשימה, אבל עדיין לא נאמר לו מדוע לא למנות את שבט לוי. הוא הבין לבד שלא מונים אותם, אבל מה הסיבה? הוא לא ידע. על זה בא ציווי מיוחד לומר לו מה הסיבה ששבט לוי לא נכנסו בהכללה של כל עם ישראל. וידבר אדוני אל משה לאמור. פסוק ממתת, אך את מטה לוי לא תפקוד ואת ראשם לא תישא בתוך בני ישראל. הפסוק הזה אפשר לקרוא בשתי צורות. את שתי הצורות שאפשר לקרוא את הפסוק הזה ניתן לנו רש"י שני הסברים, שכל הסבר יתאים לפי צורה אחרת איך לקרוא את הפסוק. אפשרות אחת לקרוא את הפסוק, אך את מטה לוי לא תפקוד בתוך בני ישראל. רק יש כאן שני ביטויים, לא תפקוד ואת ראשם לא תישא בתוך בני ישראל. המילה בתוך בני ישראל יכולה להתייחס גם למשפט הראשון, את מטה לוי לא תפקוד בתוך בני ישראל, שפירושו אל תמנה אותם ביחד עם בני ישראל, אלא מה? תמנה אותם לבד. אפשר לקרוא את הפסוק אחרת, אך את מטה לוי לא תפקוד, נקודה. מטה לוי אתה בכלל לא עושה מפקד, ואת ראשם לא תישא בתוך בני ישראל, אל תיתן את הסיכום שלהם בתוך בני ישראל. מה הפירוש? שהם לא במפקד, הרי בכל אופן מנו גם אותם, רק המניין שלהם לא נחשב כמפקד. למה? כי מפקד בדרך כלל יש אדם שהולך וסופר אחד לאחד, זה צורה של מפקד. ואת שבט לוי אנחנו נראה גם בהמשך, הספירה שלהם לא הייתה אחד אחד, אלא בת קול מן השמיים עזרה והודיע בכל אוהל ואוהל כמה תינוקות יש באותו אוהל של שבט לוי. כי שבט לוי נראה בהמשך בעזרת השם שהיה להם גם כלל אחר איך מונים אותם, לא מנו אותם מבין 20 אלא מגיל חודש, זה נלמד בעזרת השם ביום חמישי. אז מכיוון שהמניין שלהם הוא בצורה שונה, זה בכלל לא נחשב מפקד. אז זה רש"י ייתן שתי האפשרויות הללו בפירוש שלו על הפסוק מ"ט. מצטט רש"י מהפסוק את המילים אך את מטה לוי לא תפקוד, הוא אומר לפי ההסבר הראשון מה זה לא תפקוד, לא תפקוד בתוך בני ישראל, דיינו מונים אותם רק לא ביחד עם כולם. למה לא ביחד עם כולם? כדאי הוא לגיון של מלך להיות נמנה לבדו. כיוון ששבט לוי הם לגיון של מלך, הם כמו השומרים, הלוחמים של המלך, אז הם צריכים להיות ייחודיים במניין. דבר אחר, הפירוש השני מתאים לפי האופן איך אפשר לקרוא את המשפט, אך את מטה לוי לא תפקוד, בכלל הוא בכלל לא נחשב כפקודים, זה רמה אחרת. למה הם לא נחשבים בכלל כמפקד? אז רש"י מסביר, צפה הקדוש ברוך הוא שעתיד לעמוד גזירה על כל הנמנים מבין 20 שנה ומעלה שימותו במדבר. זה היה אחר כך כתוצאה מהעניין של המרגלים, אז כל אלה שהיה גזירה שכל הנמנים מבין 20 ימותו במדבר. אמר אל יהיו אלו בכלל, ששבט לוי לא יהיו נכללים בגזירה של כל הנמנים מבין 20 שנה ומעלה, לפי שם שלי שלא טעו בעגל. אז לכן מלכתחילה הם לא נחשבים כפקודים, הם רמה אחרת. זה הפירוש אחת מטה לוי לא תפקוד, פירושו שהם לא נכללים בהגדרה של
שבט.
פסוק נון, עכשיו אחרי שאמרנו ששבט לוי הוא מיוחד, אז פסוק נון אומר ששבט לוי יש ציווי מיוחד שצריך להגדיר אותם בנפרד, יש להם הגדרה נפרדת וצריך פשוט להפריד את שבט לוי מכלל עם ישראל למעליותה. זה פסוק נון, ואתה הפקד את הלוויים על משכן העדות ועל כל כליו ועל כל אשר לו, הם יישאו את המשכן ואת כל כליו והם ישרתו וסביב למשכן יחנו. שבט לוי הם מיוחדים בכך שהעבודה שלהם מיוחדת והחנייה שלהם מיוחדת, הם נפרדים כאילו שיש מחיצה בינם לבין כל השבטים. אומר רש"י, ואתה הפקד את הלוויים, כתרגומו מה אונקלוס אומר, שמה הפירוש הפקד את הלוויים? הפקד זה מלשון, לא מלשון מפקד כמו שהיה לנו קודם את הלשון את מטה לוי לא תפקוד, מה היה הפירוש שם תפקוד? מלשון לסבור. מה הכוונה פה הפקד? הפקד פה זה לא מלשון מניין, ספירה, אלא כתרגומו, איך אונקלוס מתרגם את המילה הפקד? מני. מה זה מני?
למנות.
לשון למנות, לשון מינוי שררה על דבר שהוא ממונה עליו. כמו איפה רואים שמינוי יש לו את הפירוש הזה, את הביטוי הזה שהוא דומה להפקד? כמו מביא רש"י ממגילת אסתר, ויפקד המלך פקידים, ויפקד פקידים, מה זה נקרא? שהוא מינה אותם למינוי שלהם. אז שבט לוי יש להם מינוי והם ייחודיים ביחס לכולם. פסוק נ"א, ובנסוע המשכן יורידו אותו הלווים ובחנו את המשכן יקימו אותו הלווים, והזר הקרב יומת. אומר רש"י, יורידו אותו, כתרגומו יפרקון. דהיינו, כשבאים לישא במדבר ממסע למסע, זה לא כמו שהיית מבין מהפסוק, שזה פעולה חד פעמית שעשו פעם אחת ב-40 שנה, שיורידו אותה לווים. אלא זה דבר שחזר על עצמו בכל פעם שהיו עוברים ממסע למסע, היו מפרקין אותו מהקמתו, ונוסעים אותו עד מקום אשר ישכון שם מענן, ויחנו שם ומקימים אותו. אז בכל פעם היה ללווים את התפקיד. ועזר הקרב לעבודתם זו, לא עזר הקרב פירושו שמישהו מתקרב סתם ליד המשכן, אלא מי שמתקרב לעשות את מה שהם צריכים לעשות, יומת בידי שמיים. זאת אומרת שפה אנחנו רואים שהלווים יש להם תחום מיוחד, ואף אחד אסור לו להתקרב לתפקיד שלהם. פסוק נ"ב בא לחדד עוד יותר את הייחודיות של שבט לוי, והם כאילו בחומה נפרדת. וחנו בני ישראל, איש על מחנהו ואיש על דגלו לצבאותם. הפסוק הזה עוד מחדד שכל עם ישראל נמצאים כל אחד בתחום שלו, אפילו פיזית חונים בתחום שלו, ולא מתערבבים עם שבט לוי. אומר רש"י, ואיש על דגלו, על איזה דגל? כמו שהדגלים סדורים בספר זה. נלמד בעזרת השם על הדגלים שהם מסודרים בספר הזה, שלושה שבטים לכל דגל, היו ארבעה דגלים, היו גם מחולקים עם צבעים שונים וציורים שונים, נראה את זה בעזרת השם בשיעור של מחר. אז כל עם ישראל יש להם את הדגלים שלהם, אסור להם להתערבב. זה פסוק שבא לחדד את הגבולות שחייב להיות בין שבט לוי לכל השבטים. פסוק נ"ג, והלוויים יחנו סביב למשכן העדות, ולא יהיה קצף על הדעת בני ישראל, ושמרו הלוויים את משמרת משכן העדות. אומר רש"י, מה הפירוש ולא יהיה קצף? אם תעשו כמצוותי לא יהיה קצף. איזה מצווה? שיהיה גבול ברור בין כל השבטים לשבט לוי. אם זה יהיה גבול ברור ואף אחד לא ייכנס לתחום של השני, אז לא יהיה קצף. ואם לאו, שיכנסו זרים בעבודתם זו, יהיה קצף, כמו שמצינו במעשה קורח, כי יצא הקצף וגומר. מה רש"י צריך להדגיש? ואם לאו, הרי ברור לכאורה, אנחנו למדנו כבר את הכלל הזה כמה פעמים, שמכלל הן אתה שומע לאו, מכלל לאו אתה שומע הן. אז אם כתוב, אם תעשו כמצוותי לא יהיה קצף, אז רש"י יכול לעצור פה, והיו מבינים לבד שאם לאו זה יהיה קצף. אז מה רש"י צריך להוסיף? אלא רש"י מוסיף כאן נקודה מאוד חשובה, מבהיר לנו דבר שלא היינו מבינים את זה בלי רש"י. היינו יכולים לחשוב, מה זה ואם לאו? שאם
לא
יתקרבו, רק אם יתקרבו, אם יבוא מישהו משבט אחר ויתחיל להעביר את החנייה שלו למשל לאזור של שבט לוי, אז מיד יהיה קצף. ככה היינו יכולים להבין את הפסוק. אומר רש"י, לא, ואם לאו זה לא שיתקרבו עצם פיזית שבאים לעבוד שם, ואם לאו זה שיכנסו בעבודתם. אם רק יעבור מישהו משבט אחר לבוא לחנות איפה ששבט לוי, זה יגרום לכעס, אבל עוד לא יצא קצף. מתי יהיה הכעס בפועל? זה רק אם ייכנסו זרים בעבודתם זו, אם יתחילו לעשות את העבודה של הלווים, זה יגרום לקצף. מאיפה יודעים שזה דווקא יגרום? רש"י נעזר במעשה קורח. איך הוא נעזר במעשה קורח? הוא אומר, מה היה אצל קורח? קורח הרי בא להילחם נגד משה רבינו, נגד המינויים וכו'. ברגע שקורח בא להילחם, כבר היה כעס אלוקי. אבל מתי הכעס בא לידי ביטוי בפועל שמתו אנשים? מתי זה קרה? מתי כתוב כי יצא הקצף? אז שנלמד בעזרת השם בספר הזה, בפרשת קורח, שם כתוב שהקצף יצא מתי שקורח עשה מעשה בפועל, הוא הקטיר קטורת עם 250 איש.
הוא היה משבט לוי קורח.
כן, אבל ברגע שהוא עשה, לא הספיק שהוא רק דיבר נגד, זה לא הספיק. כדי שהקצף יהיה, אלא הוא עשה, הוא היה לוי, אבל הוא עשה מעשה כהן גדול שם. הוא הלך והקטיר קטורת. ברגע שעשו מעשה, אז נהיה הקצף. מזה אומר רש"י, תלמד גם בענייננו. נכון שצריך להיות הבחנה שלא ייכנסו אחד לחנייה של השני, אבל הכניסה לחנייה של לוי עוד לא מספיקה כדי לגרום קצף מעשי. מה יגרום לקצף מעשי? זה שיכנסו ממש בעבודתם. לכן רש"י מביא גם את הצד השני לחדד את הדברים. פסוק נ"ד, הפסוק האחרון, ויעשו בני ישראל ככל אשר ציווה אדוני את משה, כן עשו.